mitzvahs ashove begzeila begneiva bepuchas meshuve pruta. Shtei drachim hu matziv befaneinu o male al shulchan malachim. Efshar shekachu din toira. Ein din momen bepuchas meshuve pruta. Shiur yeshkan kamo kol shar shiurei toira. O shema ein hevdel mahuti. Bein shove pruta lepuchas meshuve pruta. Elam shem shove pruchas meshuve pruta befoal. Anashim mochlim kachem ruchazal. פעמיים במסכת הסנהדרין, נון זין עומד א', נון טס עומד א', שבני ישראל דרכם למחול פוחס משווה פרוטו, ולכן אין בו מצווה עשה שווה. והמחנה פריים אומר שיש הבדל גדול בין שתי הדרכים האלה, למשל. אם נניח שכל הפטור של השווה זיילה, או חייבה למזק, או גנב, כל דין היה השווה שבתויר, אין בהם חייבת השווה בפוחס משווה פרוטו, משום שאנו מניחים שאני גזל מחל, אז ישנם בני אדם שאינם בני מחילה, חרש ההתאבקות, מכיוון שאין בהם דעת, מבואה במקומות רמים בשעה, שלב בני מחילה נינו, יס מלב בני מחילה נינו, המחילה שלהם לא תופס, אין בה תוקף. או אדם שעומד וצווח ונראה בעליל שהוא לא מתכוון למחול, או אדם שכלל לא יודע שגזלוהו, אפילו בייאוש, קיים אלון כאבי ייאוש שלא עומד אז לא יהב ייאוש, בוודאי שמחילה שלא ימדעס, לא יהווה מחילה, אז בכל המקרים האלה, בכל המצבים האלה, יש נפקא מינה בין שתי הגישות. אם נאמר שכל הסיבה שאין חייב השווה, זה רק משום שדרכם של הבריות למחול, אז באלה שאינם אוכלים, או שהמחילה שלהם אין בה תוקף, אז יש חיוב השווה גם פוחס משווה פרוטה. אבל אם נאמר שיש כאן דין, דין מומן שיעור, כמו שיהיה כזה, יש ירביס, שער שיעור התוירה, ובפוחס משווה פרוטה אין דין ממון, אז לא חשוב ממי גזלתי, לא חשוב אם פלוני מוכל או לא מוכל, אין דין מומן, ולכן אין מצווה עשה שווה. אז אנחנו פריים מצד אחד מדייק מפשטס הסוגיה, פעמיים בסנהדרין, שציטטנו כבר מקודם, שכל הסיבה זה רק משום מחילה. אבל מאידך, הרמב״ם בהלכה הראשונה בהלכת גנאי, וכאשר הרמב״ם כותב שפוחס משווה פרוטה אין בו מצווה עשה שווה, והרמב״ם לא מחלק בין דין לדין, בין אדם לאדם, בין מצב למצב, הוא לא מחלק אם אני גזל הוא ברדס או שאיננו ברדס, אם הוא כן מוכל או לא מוכל, משמע מדברי הרמב״ם שכך ניתנה הלכה שפוחס משווה פרוטה אין בה דין ממון. וכאין דרכו של המחנה פריים, כותב גם מנחס חינוך, מנחס חינוך במצווה קוף למד, קוף למד לפי סדר החינוך זה המצווה של והישה וסגזילה, וספר החינוך כותב שם שפוחס משווה פרוטה אין חיוב השובס גזילה משום שבני אדם מוכלים, משהו במדבר החינוך שזה כל הטעם כפשטס הסוגיה. אבל המחנה חינוך טוען שהרמב״ם נחלך על החינוך, לא הדיוק שברמב״ם שומע מחנה פריים, אלא דיוק נוסף, משום שהרמב״ם כותב בהלכה הראשונה בהלכה זגניבה שאין לב שלא יסגזל או שלא יתגנוי בו בפוחס משווה פרוטה, אבל בכל זאת יש בו איסא דאורייתא, ורמב״ם לא מסביר אם אין לב אז איזה איסא דאורייתא יש. המגיד משנה כותב כמו חצי שירוס מן התורה, טוען המנחס חינוך אם מדובר בשיעור אז מבינים שיש איסא גם בחצי שיעור, אבל אם אין דין של שיעור אלא משום שמוכלים, אז מה שייך לומר חצי שירוס מן התורה? אם פלוני מוכל אז מה איסור יש בדבר? ולכן המנחס חינוך טוען שנחלקו החינוך והרמב״ם בשתי הדרכים הנאו. יש רבים מן האחרונים שדיברו על שתי הדרכים הנאו, גם הקילס ינקו למשל הסטייפלה בסימן בייז על קידושין, אבל במקום לפרש כמו המחנה פריים והמחס חינוך כאילו נחלקו ראשון בדבר, הסטייפלה רוצה לומר שיש באמת שני דינים בפוחס משווה פרוטה, שני הלכות שונות שיש בהם כמה תוצאות או כמה נפקא מינה להלוכה, גם דין שיעור וגם דין מחילה. בכל אופן רבותיי, אז הסגנון הזה שגור בפי האחרונים. אני לכשעצמי תמי וכבר תמתי בספר שלי על בובה כמה שיצא לאור בשנת תופשין ממזיין על המנחס חינוך. פעמים רבות כבר אמרתי שהמנחס חינוך בעצם איננו ספר על החינוך, הוא לא מפרש את החינוך. החינוך כנראה ברוב זכויותיו זכה מן ההפקר במציאה כל כך יקרה, הוא זכה לשכן המנחס חינוך. אבל המנחס חינוך יכול היה לשים את החידושים שלו על ספר המצווה לרמב״ם, על הטור, על השס, הולך בסתם ספר של סוגיות. בעצם המחס חינך לא, איננו מפרש את ספר החינך כדרך שיש הרבה ספרים של אחרונים שפרשו את דבריהם של הראשונים. וכאן בסוגיה הזו זה מאוד מאוד בולט. כי במצווה קוף למד, אני ציינתי, זה המצווה של והישב וסגזילה בספר החינוך, טוען המחס חינך שהחינך חולק עם הרמב״ם. מדוע? כי החינך כותב שאין מצווה שווה מפני שמוכלים. ברמב״ם משמע סתם, אין מצווה שווה. זאת ועוד, הרמב״ם אומר שיש עשר דאורייתא פחות משווה פרוטה, והמגיד משנה מפרש מטעם חוץ השירוס מן התורה. אז הרמב״ם נוקט שזה שיעור, ולא כדברי החינך שזה משום מחילה. אם המחס חינך צודק, אז לא רק החינוך חולק על הרמב״ם, אלא החינוך סותר את דברי עצמו. כי כל מה שכתוב ברמב״ם כתוב בספר החינוך גופה, במצווה ריש חופטס. קוף למד זה המצווה ססי של והישב וסגזילה, ריש חופטס זה הלאו שלא השיג זול. ובמצווה ריש חופטס כותב ספר החינוך בעצמו, שאין איסור לא השיג זול, אלא בשווה פרוטה. כי פוחס משווה פרוטה אין בו דין ממון. הספר החינוך להדיה כותב שאין בו דין ממון, לא משום שמוכלים. וספר החינך ממשיך, אף על פי שאין לו השיג זול בפוחס משווה פרוטה, אבל יש בו איסור דאורייתא, כמו חוצי שיעור שעושה מן התורה. הרי שכל מה שאומר המגיד משנה אומר ספר החינך בעצמו. אז איך המחס חינך בקוף למד אומר שהמגיד משנה סותר את דברי החינך, ומכוח סתירה זו הוא מוליד מחלוקת בין הרמב״ם והחינך, אם כן החינוך סותר את דברי עצמו. ולכן הייתי תמיד סבור, כך כתבתי בספר שלי אז, וכך התחזקתי מאז על ידי חיזוקים רבים, שאין כלל שני דרכים ואין סתירה כלל בין שתי ההנחות. הנחה אחת שאין דין מומן בפוחס משווה פרוטה, ויש איסור חוצי שיעור בפוחס משווה פרוטה, וההנחה השנייה שבכל זאת זה גמרא מפורשת שבני אדם אוכלים פוחס משווה פרוטה, ולכן אין בו מצוות השווה. אני טוען דרך ממוצעת, כמו בהרבה סוגיות, דרך ממוצעת שיונקת משני הדרכים ומאחדת אותם. בעצם יש רק דרך אחת. פוחס משווה פרוטה אין בו דין ממון. אבל מדוע אין בו דין ממון? זה לא הלוך על המוישה מסיני, אלא משום שדרכם של הבריאות למחול. וכל שדרכם של הבריאות למחול, ולא להקפיד עליו, ואיננו חשוב בעיניהם, משום כך אין בו דין ממון. זה מה שקובע את גדר הממון. קפידתם ומחילתם של הבריאות. ומאחר שקבעו חז"ל שדרכם של הבריאות למחול פוחס משווה פרוטה, ולכן אין בו דין ממון ואין בו מצווה שווה. לא משום המחילה בפועל, אלא משום שדרכם של הבריאות לא להקפיד ולמחול, לכן אין בו דין ממון. וזה כוונת חז"ל בסנהדרין. אבל מכיוון שאין בו דין ממון, משום שדרך בני ישראל למחול פוחס משווה פרוטה, לכן לא חשוב מי אני גזל, גם המאוחר השוי תבקות משלא יכול למחול. לא משום המחילה בפועל אין מצווה שווה, אלא משום דרכם של הבריאות למחול את הסכום הפעוט הזה, ולכן אין בו דין ממון. ואין סתירה בין דברי הרמב״ם, סתימה זה רמב״ם, שלעולם אין מצווה שווה בפוחס משווה פרוטה, ודברי המגיד משנה, כי בכל זאת יש שיעור, ולא בכל ששיעור עושה מן התורה. כך הבנתי תמיד. אז בשעה שכתבתי את הדברים בשנת טוב שם הם זין, והם נתפסו במחסו שבסימם הם סמך אלף על בו וכמה, עדיין לא ראיתי את כל הראשונים שיש בסוגיה הזו. אבל מאז כדרכו של תוארי, כמו כל אחד מכם, למדתי סוגיות רבות, ועל הגיליון של הספר האישי שלי הבאתי כמה וכמה מקורות מפורשים בדברי הראשונים. רש"י גם בבו וכמה קופי, וגם בבידזור עין א' עומד ב', זה שכותב להדיה, פוחס משווה פרוטה אין בו דין ממון, משום דמחלי, משום שבני אדם אוכלים, לכן אין בו דין ממון. כך כתוב בעירו בן סמך ב' עומד א' בתויסס. כך כתוב בסיפה היריהם. היריהם כידוע היה אחד מבעלי התויסס, רבי אלעזר ממץ. כך הוא כותב במצווה ריש נון זין. הרי שעצם היסוד הזה שכתבתי, שהוא מעין דרך ממוצעת בין שני הדרכים של המחנפליים והמחס חינוך, מפורש להדיה בדברי הראשונים. ולכן גם אין סתירה בין דברי החינוך. מצד אחד אין מצווה שווה משום שמוכלים, אבל לא משום המחילה בפועל, אלא משום דרכם של הבריאות למחול, ולכן אין בו דין ממון ואין בו איסור להשיג זול. והדברים מסיישבים כמין חוימו. אלה שיש מקום עיון דווקא לשיטוסי, משום שכתבתי כמה פעמים בספרים שלי ואמרתי את דברים גם כמה וכמה פעמים ברבים. לראשונה כתבתי את הדברים במחסור של בובה מסע סמל עמד, במדורה כמה, אבל במדורה חדשה 14 שיצאה לא לפני מספר חודשים השמטתי את הדברים, משום שכבר קנו מקום במחסו של שבס ובמחסו של חומש מויס בפרשס ישראל. בשתי המקומות האלה הרכבתי בסגור של חוץ ישיר במלוכת שבס, והבאתי את הסירות הרבות ואת הקושיות הרבים שהקשו האחרונים בסוגיה זו, האם יש חוץ ישיר מן התוירה במלוכת שבס או לא, וכתבתי בהלך שמיישב את כל הסתירות וכל הקושיות. ובעיקר טענתי שם שכל הדין חוץ השירוס המנטוירה נאמר רק בשיעורים שמלוכה למוישה מסיני בלבד, כי המושג הטהור והאמיתי של שיעור זה רק שיעור שהוא הלוכה למוישה מסיני. אבל השיעורים הרבים שנקבעו במלך השבס לא באויכלין, מלך השבס כגרוי גרס באויכלין זה הלוכה למוישה מסיני, כמבואה בסוכות דלת בירב ונדפי ובברוכס אף ממלב, בברייסה של שיעורים, הברייסה שחזל השתיתו על הפוסק של שבס המינים שנשתפחו במארץ ישראל, כזייס, כגרוגרס, כקויסבס, אבל כל השיעורים הרבים שכתובים בפרק כלל גודל, המויצי יין, המצניע, עיצו, ותבן, ונייר, וקלף, ומים, וכל הדברים האחרים שחזל נתנו שיעור, לכל דבר ודבר, אלה אינם הלוכה למוישה מסיני. מוישה רבינו לא ירד מהר סיני עם קטלוג של 1500 עמודים שבו יש התייחסות לכל דבר, לעץ ולאבן ולברזל ולנחושת ולפלדה ולנייר. אלה שיעורים שנקבעו על ידי חז"ל ברוחב דעתם, ברוח קודשם, בהבינם את חשיבותו של כל דבר ודבר, והם קבעו בכוח שניתן בידם בנוסם הרחובו מה החשיבות הבסיסית של כל החפצים, כל הדברים, והם קבעו שיעורים. אבל אלה אינם הלוכה למוישה מסיני, ולכן בכל השיעורים האלה אין דין חוץ השיעור סמנת הילה, כי כאשר השיעור נקבע לפי חשיבות הדבר, כאשר חסר בשיעור חסר במהות, חסר בחשיבות הדבר. רק בשיעור שהוא הלוכה למוישה מסיני הלכה סבלויתם יש דין חוץ השיעור סמנת הילה. ומהיסוד הזה ישבתי את הסתירות הרבות שיש בסוגיה של חוץ השיעור בשבס. ואני חוזר לסוגיה שלנו בפורס משווה פרוטין. אז אם היינו מקבלים את דרכו של המנחס חינוך שיש הלוך על המשה מסיני של פרוטה, פורס משווה פרוטה זה שיעור כמו כזייס, רביס, כסבס וכדומה, אז ניחה שיש בו דין חוץ השיעור סמנת הילה. אבל לדרכי שהשיעור פרוטה נגזר על ידי דרכם של הבריות להחשיב או לא להחשיב, להקפיד או למחול, אז לכל אין כאן שיעור במובן האמיתי. אז האם ראוי לומר חוץ השיעור סמנת הילה? אז אני כשעצמי הייתי נוטה לומר לא מתאים לומר חוץ השיעור סמנת הילה. אבל זה לא פלא, משום שגם בספרים שלי הבאתי שלא כל הראשונים מסכימים לדבריי. בגורס אושרי להדיה כתוב בפרק המויצי יין שחוץ השיעור סמנת הילה על כל השיעורים של שבס, גם על עיצו כפי גמול ועל תבן כפי פרה ועל כל השיעורים נאמר חוץ השיעור סמנת הילה. הרי שמה שכתבתי מתיישב בדברי רבי מן הראשונים, זה מיישב קושיות רבות, אבל לא העמסתי את הדברים בדברי כל הראשונים. ואם כן לא יפלא אם המגד משנה וספר החינוך לגבי פוקס משווה פרוטה נוקטים כמו הגורס אושרי לגבי מלוכת שבס, והם נוקטים שבכל השיעורים, לא חשוב על מה מושתת השיעור, לא חשוב איך הוא נבנה, בכל השיעורים יש דין חוץ השיעור סמנת הילה. זה לא כזה פלא גדול רבוי, כי השבת האחרונה שבס קודש שעובר עלינו לטויבו, שבס אחר הצהריים יש לנו כאן שיעור בהלכת שבס. הזכרתי שיש הרבה אחרונים שמחדשים, אפילו למשל עסקנו בסוגיה של בישול, בישול פחות ממחל בן דרסוע או פחות מיד סורדס בוי, יש מנחונים שנוקטים שחוץ השיעור סמנת הילה. שם ודאי לא מדובר בשיעור שהלוך על המשה מסיני, כשזה לא יד סולדס בו ולא מקל בן דרסוע, אז לכל אין כאן בישול. כל המושג של בישול זה תיקון הדבר בחום האש, והוא לא תיקן דבר. ואף על פי כן יש אחרונים שנוקטים שכל מעשה שאתה עושה שבהמשכו ברציפות שלו, בהמשך עשיית אותם הדברים או בהגדלת הכמות שבו עשיתי את הדברים, נגיע לדייסדי ורייסה, חל בו הדין של חוץ השיעור סמנת הילה. זו סוגיה נרחבת מאוד שאני לא רוצה להתפרס ולהעמיק בה, כי אז במקום לעסוק בפרס משובתות נעסוק בחודש יום. אבל אמרתי את עיקרי הדברים. אני רק רוצה להוסיף שאי בדידי טליה, הייתי אומר שבפורס משובפות באמת אין דין חודש יום סימן התוירה, וזה לא עלה על דעתם של המגד משנה והחינוך. כל כוונתם רק להביא דוגמה בעלמה, שלפעמים אף כשאין לאו יש יסד דיורייס, אף כשאין לאו יש יסד דיורייס, כמו שמצינו בחודש יום, כך גם בפורס משובפות, אף על פי שאין לאו, כי בפורס משובפות אין דין ממון, יש בו יסד דיורייס. איזה יסד דיורייס? לא בהכרח איסו של חודש יום, אלא יסד דיורייס משום שנצטווינו ללכת בדרכי ישורים ולחלקל את מעשינו על פי דרכי הצדק והיושר. וגם אם אין לאב שלא ישיג זול ולא ישיג נוי ועל פוחס משווה פרוץ, אבל ודאי שאין זה מידס היושר, לקחת דבר שאיננו שלך, לקחת דבר שהוא של אחרים, שפלוני הבעלים יש להם זכות נהנות ממנו ואתה מקפח אותם, זה איננו דבר ישר. אולי למדנו מרוץ נטויר שמתגלה בלו ישיג זול ולו ישיג נויבו ודין אישו אמרין, הם רק מתכוונים להביא דוגמה, איפה מצינו כזה דבר שגם אם אין לאו יש יסדי אולי זה, אז הם מביאים דוגמה של חוץ ישיר וסמטויר, אבל לא בהכרח משום שכאן הכוונה לדין חוץ ישיר. כדי שהדברים לא ישמעו מטמיעים, אני רוצה להביא דוגמה מהמגד משנה בעצמו, המגד משנה בעצמו במקום אחר. פרק חס הלוכת תזיים הלכס מחולס הסורויס מחדש המגד משנה חידוש עצום, והוא יחיד מן הראשונים שמחדש את החידוש הזה, שיאף על פי שאמרו חזל שאין איסור במחולס הסורויס או איסורי הנוע שלא כדרך אכילה או שלא כדרך הנוע, איסור דיורייסי יש, אין מלכס, אין לאו, אבל יש איסור דיורייסי כמו חוץ אישי שעושה מן התוירה. אז שם ודאי לא מדובר באיסור של חוץ אישי, לא מדובר בשיעור, לא מדובר בשיעור כמותי, מדובר באיכוס הענוע ובדרך הענוע. מה זה קשור לחוץ אישי? אז כמו שהמגד משנה שם מתכוון להביא דוגמה, כאשר חסר בשיעור ואין בו לאו עדיין עושה מן התוירה, כך כאשר חסר בדרך הנוע עדיין הוא סמן התוירה, ואין זה פלא כלל בעיניי לומר כך פשט במגד משנה גם כאן בפוחס משווה פרוטה, לא מכוח הדין של חודש יום, הוא מביא רק דוגמה ביעלמה. אבל גם אם נפרש את המגד משנה כפשוטו, שאכן כוונוסוי וכך גם כוונוס החינוך ממש לדין חודש יום סמן התוירה, אין איזה סתירה לדרכנו אלא לשיטוסי. אבל בלב הכי מודה אני שיש מן הראשונים שנוקטים שלא כדרכי כעיקר הוונוסי, ואם כן אני חוזר לומר את הנר העיקר אני הסדעתי שפוחס משווה פרוטה אין בו דין ממון, אבל לא משום שזה לא חולה משהו מסיני, אלא משום זה גופה שדרכם של בני ישראל למחול. אז אני מתחזק בהשקפתי לא רק משום הסתירה שיש בדברי החינוך לשיטוסם, ולא רק משהדברים נראים לי כל כך עצומים בהבנה ישרה ומתיישבים על הלב, גם משום שמצד אחד ברור כשמש בצהריים לא כדרך אחד של המחנה פריים שכל הדין של פוחס משווה פרוטה זה רק משום מכילה בפועל, המהלך הזה נסתר מסוגיות רבות. פוחס משווה פרוטה לאו כלום הוא, זה פשטס לשון הגמור בבו ומציע צדיק ווב, כל פוחס משווה פרוטה לאו כלום הוא, לא רק משום שבדיעבד מוכלים, אלא משום שאין לו ערך. כך כותב הרמב"ם בפרק זיין משנה א' פרק ד' מסכתס מעשה שני בפרש המשנה, כותב הרמב"ם עיקר גדול אצלנו שפוחס משווה פרוטה אין בו דין ממון, לא לגזל, לא למעילה ולא לשום עניין מן העניינים, לא לשום עניין מן העניינים. פוחס משווה פרוטה לאו כלומו אין לו דין ממון, לא רק משום שבדיעבד אנשים מוכלים. אז ברור כשמש פוחס משווה פרוטה אין לו דין ממון, ולכן אין מקדשים אישה בפוחס משווה פרוטה כמבואה בקדוש נב בייז, בקניין כסף לא מועל פוחס משווה פרוטה כמבואה בקדוש נב יוד גימל ובחוש משפט קוף צדק א' במעילה חומש פרוטה סן למדון בבו ומציע דף נון דלת. זו הנחה פשוטה שפוחס משווה פרוטה אין בו דין ממון, ומצד שני לומר שזה לא חולמי שמסיני, כמדומני שאי אפשר לחדש הלוך על המשום סינה שלא כתוב בחזל או לפחות בדברי הראשונים. הלכה פשוטה שמופיע בשעס ובשום מקור לא נזכר שזה הלוך על המשום סינה חייב להיות סברה. אי אפשר לחדש הלוך על המשום סינה חדשים שלא מצינו בחזל או בדברי הראשונים. וזה גם מחזק אותי בדעתי שאין כאן סתירה בין שתי סוגיות אלה. שניהם משמשים ככה, משום שדרכם של הבריות למחול, לכן אין דין מומוין בפוחס משוב הפרוטה ולאו הלכסי. אלא שקצת צורך עיון משתי מקורות. יש הרבה דקויות שאפשר להעריך בהם, אבל בדרך כלל בשיעור הזה של, שהוא כל כך המוני, ובאים אנשים שעוסקים בהרבה סוגיות אחרות, אני נמנע מדקויות שצריך לעסוק בהם בגוף המקורות ובדברי הראשונים. אבל בכל זאת אי אפשר להימנע מנגוע בשתי סוגיות שלחוירה קשה מהם על יסוד דברינו. קודם כל, הלכה מפורשת בחושמיש בצמבוב, שמקורו בבוב המציע דף נון ה' זה ממרי של רב קטינה מן האמירון. אין בייסדין נזקוקן לפוחס משוב הפרוטה, אבל הם נזקקו לפרוטה, הם דנים גם בפוחס משוב הפרוטה. מוישב בייסדין לא מושיבים כדי לדון בפוחס משוב הפרוטה, אבל בלאבכי הבייסדין יושב ודן בין פלוני לאלמוני, אז פלוני הטובע יכול להעלות תביעות, אף על פי שם פוחס משוב הפרוטה, מכיוון שבלאבכי הבייסדין יושבים. אבל איך הם ידונו בפוחס משוב הפרוטה, אין כאן כלל דין ממון. אבל רבו יש לשאלה הזו קשה לא רק לדרכנו. לדרכנו עוד הכי קל ליישב אותה. לשני הדרכים האחרות היא קשה שבעתיים. משום שאם זה הלוך על המוישה מסיני שאין כאן דין ממון, אז קושה שבעתיים. ואם אנחנו מניחים שבוודאות האנשים מחלו, אז זה קשה לא שבעתיים אלא 77. שהרי איך בייסדין ידון בתביעה שכבר נמחל משום שהם דנים בתביעה אחרת, הלא התביעה הזו כבר נמחלה, היא כבר לא קיימת. אז לכל הדרכים צריך לדחוק. שחזל רק משמיעים לנו את עיקר הדין, אבל הדין הזה לא נוהג אלא במקרים מיוחדים. אם ננקוט למשל כמו המחנה פריים, שכל הדין של פוחס משווה פרוטה זה משום שמן הסתם נמחל, ואף אני מודה שמן הסתם נמחל, זה בכל זאת גמור שבני ישראל מוכלים, אני רק אומר שגם כאשר אין מחילה בפועל יש הלכה נוספת שמכיוון שדרך למחול אין דין ממון. אז איך נפרש את הסוגיה שהם נזקקו לשווה פרוטה דינים גם בפוחס משווה פרוטה? צורך לא אמר כאשר אנחנו יודעים בוודאות שלא נמחל, או משום שלא יכלו למחול, או משום שעומד וצווח מהרגע הראשון ומוכיח המלסה שלא מחל. גם לדרכי יש שזכותו של אדם לטבוע פוחס משווה פרוטה, למשל כאשר הממון בעין. הלו אם פלוני גזל מאלמוני תאנה או אגוז, גם אם זה פוחס משווה פרוטה ואין בו דין ממון, אבל זה עדיין שייך לפלוני, אין דעס מקנה, אף אחד לא נתן לך רשות. אז בייסדין לא יושבים לדון על פוחס משווה פרוטה משום זילוסה דבדינה, אבל זה לא שלך, זה עדיין של פלוני. שיעבוד חיוב תשלומין לא שייך בדבר שאין בו דין ממון, אבל ממוני גבוך, האגוז הזה שבכיס שלך הוא שלי, תחזיר לי אותו, זה לא שלך, זה שלי. אז בחיי גבן ודאי שמוטל על הגזלן להשיב ממון לבעליו, זה של פלוני, זה לא שלך. העובדה שאין דין ממון לא מאפשר לך לקנות, לעשות קניין בדבר שיש לו בעלים והבעלים לא מקנים אותו. אז בחיי גבנה, כל הבעיה זה רק מוישב בייסדין. אם הבייסדין בלב הכי יושב, הם ידונו גם בתביעה בפוחס משווה פרוטה. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הרחבה של משטר שלי, אבל יש מושג בדיני ממונות, בדין נהנה גם של משטר שלי. יש מצב שבו אדם נהנה משל חברו, יש מצב שבו הוא הרוויח משל חברו. כאשר הוא הרוויח משל חברו, לא רק נהנה, זה הגדר של משטר שלי. על זה אנחנו אומרים ממוני גבוך, אפשר ששם גם פוחס משווה פרוטה, אף על פי שאין לו דין ממון, אבל יש זכות לתבוע. כאילו הממון הזה קיים, כאילו הממון הזה בעין, ואז הם נזקו גובזן לשווה פרוטה, ידונו אף בפוחס משווה פרוטה. זה בנוגע לסוגיה אחת. אבל יש סוגיה נוספת יסודית עד למאוד, שגם היא מקשה לקבל אחרי את המהלך שאנחנו אמרנו בגדר של פוקס משוב פרוטו. כמה זה שוב פרוטו? מן הסתם חלק מהציבור הזה יודע, אנחנו מחללים מעשה שני כל הזמן, אז כמה זה שוב פרוטו רבו ישראל? היום, בערכים שלנו, בערך 3.5 אגורות. איך הגענו לחשבון הזה ששוב פרוטו זה 3.5 אגורות? משום שהרמב״ם כותב כמה וכמה פעמים, גם בפרש המשנה וגם במשנה תורה. הרמב״ם כותב את הדברים בפרק ז' משנה א' במסכתס עדויס ובמקומות נוספים כפי שציינתי. קבלה מאביו, שאביו קיבל מאבי אביו, שהוא קיבל מהגאונים, ששיעור פרוטה זה משקל של חצי שעורה בכסף צרוף. זה השיעור של שוב הפרוטה. מעניין שהרב הייגאון במשפטי שבועיס שלו כותב ששוב הפרוטה זה משקל גרגיר חיטה בכסף צרוף, לא חצי שעורה אלא גרגיר חיטה. אז צריך לדון, יש כמה מקורות בשס מעניינים, האם גרגיר שעורה הוא גודל כפול של חיטה, ואז לא יהיה סתירה בין הקבולה של הפייגון, שהוא היה מראשי הגאונים, והקבלה שהרמב"ם מביא עם אביו ואבי אביו מבית מדרשם של הגאונים. אבל כל פנים רבו ישראל, כך קבולת הרמב"ם וכך נפסק בשולחן ערוך במקומות רבים. אבן עזר סימן חוב זין לגבי קידוש אישו, חוי שמשפט סימן פחס בדין תנא וכפירה, בדין שבוע מוידה במקצס, יורד הרש צדק דלת לגבי חילול פדיון מעשה שני, גם בסימן שין ה' לגבי פדיון הבן. במקומות רבים המחבר הולך בעקבות הרמב״ם שקובע ששיעור פרוטה קבוע, חצי שעורה משקל של כסף צרוף, ובזמננו זה 3.5 אגורות. אז אני שואל, אם תמצא לו אם מדובר בשיעור שהוא הלוך על המשה מסיני, ניחד שיעור שהוא הלוך על המשה מסיני לא תלוי בתנאים סוציאליים, לא תלוי באושר ועוני, לא תלוי לפי המקום והזמן. שיעור כזייס, עליה אמרו חזר לא אוכל המשה מסיני, אין הכי לפוחס מכזייס. גם בחברה שבו אנשים אוכלים קילוגרמים רבים, היום אנשים אוהבים לאכול ויש להם מה לאכול על פי רוב, אז אדם בסעודה אוכל 3 קילו, אני לא יודע כמה הוא אוכל, אני אף פעם לא מדדתי, אני לא אוכל הרבה. אבל אפל פי כן, שיעור מסה לא משתנה, זה לא חולמי שמסיני שאכילה בכזייס. אז נאמר כך גם בשוב פרוטה, זה לא חולמי שמסיני, משקל חצי שעורה של כסף צרוף. אבל לטענתי שפוחס משוב פרוטה איננו ממון, משום שדרך בני אדם למחול, אז כל אחד יכול לשער שאנשים בצפון אמריקה מן הסתם אוכלים יותר מאשר אנשים במרכז אפריקה. כאשר אנשים עניים מאוד ואין להם מה לאכול, אז מן הסתם גם דבר פעוט חשוב ביניהם יותר מאשר אנשים עמידים שיש להם הרבה. לא בהכרח, עכשיו אני תופס, לא בהכרח שאנשים עניים מוכלים פחות מאנשים עשירים. לפעמים זה נראה לנו אפילו להפך, אבל אפשר לשער שהמצב הזה, מה אנשים מוכלים ומה הם לא מוכלים, משתנה לפי המקום, לפי הזמן, לפי התקופה, לפי מצב העושר, היכולת. אז איך יכול להיות שהשיעור קבוע לדוירס אוילם והוא לעולם לא משתנה, וזה תמיד חצי שעורה משקל של כסף צרוף, וזה השיעור של פרוטה תמיד? בזמננו אמרתי ששיעור פרוטה זה 3.5 אגורות. רבותיי, האם דרכם של הבריות בזמננו למחול 4 אגורות? הלו, כל בר דעת יגיד כן, כי אין בכלל מטבע של 4 אגורות. אז זה מלצה דפשיטה שאנשים מוכלים ערך שהוא פחות מהמטבע הפחותה של המדינה. אני אפילו מן הסתם גם עם 5 אגורות אין מה לעשות. לצערי המקום היחיד שרואים 5 אגורות זה רק בפושקין, רק בקופת צדקה. כבר לא רואים את הדבר הזה בשום מקום אחר. אז ודאי שאנשים אוכלים, ואף על פי כן, זה דין של פרוטה, משום ששיעור פרוטה, כמו שהשיעור התורה, לא משתנה. אז יכולנו לומר בהכרח שנחלקו הראשונים ביסוד הדבורים, והרמב״ם והשולחן ערוך בעקבותיו באמת נוקטים שזה לא חולמי שמסיני. אבל אפשר שהחינוך ורש"י ותוספות שציטטתי, הבאתי עליו מקורות, הם חולקים, והם נוקטים ששיעור פרוטה לא הלוך למה שמסייני, ולשיטוסם באמת יכול להיות שפרוטה משתנה, מדור לדור, ממקום למקום. אבל המהלך הזה רחוק מאוד בעיניי, משום שהרמב״ם והשולחן ערוך הם עמודי ההלכה, ופושי פליקטה לא מפשינן. לא מצינו מחלוקת לידיעה. אני גם אמרתי בתחילת השיעור, שאם זה הלוך למה שמסייני, לא ימלט שמי מהרשוינים, לפחות הרשוינים, הם לא חזל, צריכים לומר, שיש הלוך על המוישה מסיני כזו. ולכן אין אני נוטה לומר שנחלקו הראשון בדבר. יכולנו לומר דרך אחרת, שיש באמת שני דינים בפרוטה, וכסף לחוד ומומוין לחוד. כסף ומומוין זה שני מושגים, לא רק משום שזה לושן קוידיש וזה ארמית, אלה שני מושגים. כשיש דין של כסף זה הלכסה, זה ערס הכוסף. אז בכדי שאישו לומדים מכסף של שדה אפרוין, במוידה במקצס כתוב כי יקה כסף או כלם, בפדיון הקדש ומעשה שני יש דין של וצרתו הכסף ביותרו. אז בכל מקום שבתורה כתוב כסף, זה הלוך על המוישה מסיני, וזה לא משתנה. אבל בגניבה, בגזלה, בכל אלה לא כתוב כסף, בחויב על המזיק. כשלא כתוב כסף, אז הגד המומוין, דין מומוין תלוי בהקפדתם של הבריות. כסף לחוד ומומוין לחוד. גם הזרע, גם הדרך הזו רחוקה בעיניי, משום שגם באלה וגם באלה, בכל הסוגיות אנחנו עומדים על פרוטה, ולא מתיישב על הלב שאומר שיש שתי פרוטס, והפרוטה שאנחנו עומדים עליה כאן בחויב למזק זה פרוטה אחרת מהפרוטה של קידוש אישו או של מוידה במקצס. גם זה דויחק עד למאוד. יתרה מזו, לחוירה זה הווה מנשר רב יוסף ומסקנה שלו כדבריו, משום שכאשר למדנו בקידושין דף בייס במשנה הראשונה, הוא אישו ניקנס בפרוטה ובשווה פרוטה, יש סוגיה בקידושין דף יוד בייס, סוב הרב יוסף למימה פרוטה קולדו, סוב הרב יוסף למימה פרוטה קולדו, אהבה מנשר רב יוסף היה שפרוטה קולדו. וחזל אומרים זה טעות, פרוטה זה אחד משמוינה באיסר הוא איתאו כי מה היה אהבה מן הפרוטה קולדו. רשי לא מפרש, אבל בפשטס, וכך מפרש החזון איש, שההווה מן אשר רב יוסף היה שפרוטה זה המטבע הפחותה שבכל מקום ומקום. אין סכום מוגדר כמה זה פרוטה. בכל מדינה, בכל ארץ, בכל מקום, המטבע הפחותה שלו יש המדינה. אז ההווה מן אשר רב יוסף, זה כל כך מתאים לדרך שלנו. אבל מה לעשות שזה ההווה מן? חבל שזה לא מסכונה. אבל מה לעשות? אז אהבה מנשר רב יוסף שפרוטה לעולם זה פרוטה קולדו, המטבע הפחותה שבכל מקום, מאוד מסתבר לדרכנו. כי ברור כשמש שאנשים לא מקפידים ומוכלים ערך שאי אפשר לבטא אותו בכסף, במסחר. אם זה פחות מהמטבע הפחותה, אז ודאי שבני אדם לא מקפידים. אבל חז"ל דוחים את אהבה מנשר. אז האם אני צריך את כל המבנה המפואר שבניתי לומר שזה היה הווה מנשר רב יוסף? לא. משום שהדברים כל כך מתיישבים. ויש לנו מקורות רבים בדברי הראשונים. ולכן חייב להיות דרך ליישב שאין סתירה בין דברי הרמב״ם שפרוטה זה סכום קבוע, והפירוש שלנו שפוחס משווה פרוטה איננו ממון משום שדרכם של הבריאות למחור. וכאן אני מגיע ליסוד שאולי הוא מחודש, אבל הוא יסוד גדול בעיניי, שנאמר על ידי אחד הראשונים, והוא החזון איש. כן, אני אומר שחזון איש היה ראשון. במקרה הוא נפל כמה וכמה דורות והגיע לדורנו, אבל בכוחוי ובחשיבתו ובסגנונו, חזון איש בעיניי הוא כמעט כמו אחד הראשונים. וחזון איש כותב ביורדי הסמן ה' עוז גימל יסוד גדול. החזון איש עוסק בדיני טרייפס, והחזון איש שואל שאלה שרבים שאלו. כאשר אנחנו לומדים מסכת הסחולין ולומדים הלכות טרייפס, ברור כשמש שהמושג של טרייפס קשור לתוחלת חיים. זה כל המושג של טרייפס. חזל אמרו טרייפה אינה חיו. יש מאן דאומר גמורה שטרייפה יכול לחיות י' בייס חודש, כאשר מדובר בטרייפס של בהמות ועופות. כאשר מדובר בטרייפס של אדם, אמרו חז"ל שהוא גברא קטילא. טרייפס זה גברא קטילא. החיים שלו לא חיים, הוא לא יכול לחיות, אין לו תוחלת חיים. אבל בזמננו אנחנו רואים שטרייפס חיים, ברוך השם שהם חיים. כמעט כל אדם שעבר ניתוח פנימי, לכאורה במבט ההלכתי הוא צריפה, משום שהאיברים הפנימיים אם נקבו, אז אדם הוא צריפה, ולא חשוב שאחר כך התרפו, אז כמעט כל מי שעבר ניתוח פנימי, לכאורה צריך להגדיר אותו כצריפה, ואף על פי כן, ברוך השם, אלפים ורבבות ומיליונים שיש להם תוחלת חיים רגילה ואיכות חיים רגילה, אז איך אנחנו מתמודדים עם דיני הטרייבס? ולא רק בבני אדם, היום יש פעולות חירורגיות גם בבהמות, והם גם כן חיים שנים רבות, ואף על פי כן ודאי שנפסול אותם מדיני טרייפה, לא נצחיר בהם משום שיש לו תוחלת חיים. אז אחרי זה אני שומע יסוד גדול, והוא מתבסס על דברי הגמורה בבדיזור דף טס. חזר אומרים שיט אלפין שנין הווה אלמה, אלפיים שנוס תוהו, אלפיים שנוס תוירה, אלפיים שנוס ימי של משיח. חזר גם אמרו שרבינה ורבשי סוי הוירוע. זה הלשון של חזר, רבינה ורבשי שחתמו את התלמוד הבבלי, והתלמוד הבבלי נחתם אחרי התלמוד הירושלמי, מהם היו סוף הוראה, סוי הוירוע רבינה ורבשי. אומר החזוניש, שכל ההלכות הכלליות, הלכות יסודיות שנוגעים לכל בית ישראל, שחתמו חכמי התלמוד, ההלכות האלה תורה חסום מניתנו, והם לא נפתחים גם כאשר המצב משתנה והמציאות משתנה. זה תורה שנמסרה ביד חכמי התלמוד. התלמוד נחתם פחות או יותר בסוף אלפיים שנות תורה, והם היו סוי פוירוע, וההלכות הכלליות שהם הנחילו לכלל ישראל, מכיוון שגולי וידוע לפני הקודש ברוך הוא שלא יתכן בדורות אחרונים שתורתו של כל אחד ואחד תהיה בידו, אז ההלכות שנקבלו על ידי חז"ל הם המחייבות אותנו עד סוף היומים, גם כאשר המציאות תשתנה, הרפואה תשתנה, הכל ישתנה, ואנחנו נפקפק שאולי היסודות שעליהם קבעו חז"ל את הלכותיהם השתנו. אף על פי כן, ההלכות האלה הם כאילו תורה מסיני, והם לא משתנים לעולם, מכיוון שכך נקבעו על ידי חז"ל שהיו סוף הוראה בחסים את התלמוד. אז זה הסוד שהחזון איש כותב לגבי טרייפס. ברוך השם, כשעוד הייתי צעיר מאוד, עוד לפני שראיתי את החזון איש הזה, אמרתי אותם הדברים בתחום אחר לגמרי. זה נשמע קצת משעשע, אבל השאלה הגדולה, כל אחד יודע שיש סוף זמן קריאה שמה של שחרס, שול לשועס, שלוש שעות. נחלקו הפויסקים, גדוי לאחרונים, אם זה שלוש שעות, מה לא יש לשחר, או מנה צחם, אבל שול לשועס, זה סוף זמן קריאה של שחרס. זה לא הלוך למוישה מסיני. זה לא הלוך למוישה מסיני, אלא בתורה כתוב בשוכבך ובקומך. וחז"ל קבעו כימס מלוכים, זמן כימס מלוכים. ברור בעיניי שאם נעשה היום סקר מתי מלוכים קמים, מנסתם הם קמים יותר מאוחר ממה שקמו לפני אלפיים שנה. לפני אלפיים שנה מלאכים היו מאוד עסוקים, בעיקר היו עסוקים להרוג את כל אלה מסביביהם ולשמור על עצמם, כי כל הזמן רצו להרוג אותם ולהלפיל אותם ולמרוד בהם, והם היו עסוקים בדרך כלל לשמור על עצמם ועל בני משפחותיהם, על המשרתים שלהם, אבל היו עסוקים, אז נאלצו לקום מוקדם. היום אין למלוכים מה לעשות, הם רק משתתפים בתקסים. תקסים מתקיימים בערב, לא בבוקר. הם מנסתם ערים מאוחר בלילה וקמים מאוחר בבוקר, אז אולי צריך לעשות סקר מתי מלוכים קמים, ואפשר קצת לאחר את זמן משל שחרס. הלא בתואר לא כתוב שול שויס, וזה גם לא הלוך הלומי שמסיני, אלא שחזר בפרק עמד ברוכס אומרים שמלוכים קמים בשול שויס, ולכן שול שויס זה זמן קריאה שמה. אז למה אנחנו לא מעדכנים מדי פעם את הזמן הזה? משום שאין בידינו לעדכן אותו, משום שכאשר חז"ל קבעו בזמניהם ששול השועס זה הזמן קריאה של שחרס, ולא חשוב למה הם קבעו, וגם אם המציאות תשתנה, וגם אם אנשים יקומו יותר מאוחר, אם מלוכים יקומו יותר מאוחר, זה לא נוגע. כך נקבע על ידי חז"ל בזמניהם, ועל חז"ל הוטלה להנחיל לנו את כל ההלכות הכלליות של תורה, ומה שהנחילו לנו זה מה שמחייב, מכיוון שהם היו סוף הוירוע. כך כותב החזון איש לגבי טרייפס, כך אני אומר לגבי זמן קריאה של שמע, וכך אני אומר גם לגבי השיעור של שובר פוט. ואין סתירה בין הפירוש היסודי שהסברנו, שהגדר של שובר פוט נקבע על ידי מחילתם של בני אדם, מה שאנשים מוכלים, אין בו דין ממון על מה שאנשים מקפידים, יש בו דין ממון ויפו פי כן. הדין הזה הוא קבוע, קבוע שפי כפי שנקבע על ידי חז"ל, כפי שנקבע על ידי קבולת הגאונים בזמניהם, והשיעור הוא חצי משקל, משקל חצי סעירה בכסף צורוף, והשיעור שנקבע בזמניהם הוא השיעור הקבוע בכל דור ודור, גם אם במקום פלוני ימחלו יותר ובמקום אלמוני ימחלו פחות, והמציאות תשתנה ודרכם של הבריאות תשתנה, אף על פי כן אלה הנחלות ההלכות שנחילו לנו. אני מעיז לומר את אותו היסוד אפילו לגבי דינם של כלחר יד. כלחר יד בשבס פטור, וחזל אומרים שהמויצי מצא מאחוי רוב פטור, המוציא מסע מלפניו חייב. אז אותם ההלכות והדינם שבקלחי יד שלא נקבעו על ידי חז"ל, ודאי שאותם אנחנו נקבע לפי דרכם של הבריות בכל דבר, בכל עניין, בכל מקום ובכל זמן. אבל אותם ההלכות בקלחי יד גוף שנקבעו על ידי חז"ל, כוסף ביד שמאל פטור, ביד ימין חייב, המויצי מסע מלפניו חייב, והמויצי מסע מאחוריו פטור, אותם ההלכות קבועות ולא משתנות, גם כאשר דרכם של הבריות אולי ישתנה לפי המקום ולפי הזמן. אז אבוי סי, אלה הם עיקרי הדברים הנרם לני הזדהיתי בסוגיה יסודית זו של גדר מומוין בתוירה, השיעור של פרוטה ופוחס משוב ופרוטה. כן, כן, אז אולי דקותיים נדבר על הרשי הזה, כי השאלה מצוינת ששואל הרב זונפלד, כמו כל השאלות שלו שתמיד מצוינות. אז יש רשי בסוכה חוב זיין עומד בייז, רשי ידוע שרבים השתבשו בהבנת כוונוסוי. חזל מוכיחים שבסוכה אין דין לוחם, כמו שיש בדלת מינם. בדלת מינם יש דין לוחם, וביום ראשון של חג אדם לא יכול לקיים את המצווה אלא בדלת מינים שם שלו, קניינו הבלעדי. אבל בסוכה אין דין לוחם, אדם יוצא ידי חבוסה בסוכה שאולה, אולי אפילו בסוכה גזולה, משום שאין דין לוחם. מנין לנו? כי בפסוק כתוב, כל הוא אזרח בישראל ישבו בסוכה, כל ישראל יושבים בסוכה אחת. אז מה הראיה? רש"י אומר, אם כל ישראל ישבו בסוכה אחת, אז אין שווה פרוטה לכל אחד ואחד. ואם אין שווה פרוטה זה לא לוחם. ראיה שלא צריך לוחם. שאר הראשונים פרשו שעצם העובדה שיש שותפוס כבר מפקיע את הגדר של לוחם. לוחם משמעו קניין בלעדי, בעלות מוחלטת. עצם הדבר שהנכס הוא משותף כבר איננו נחשב לוחם. אבל רש"י כותב, משום אם כל ישראל ישבו בסוכה אחת, אז לא ייתכן שיש שוב פרוטה לכל אחד ואחד, כך כותב רש"י. והמנחס חינוך מקשה לדברי רש"י, אבל אולי לפני שנזכיר את המנחס חינוך נאמר שיש מן האחרונים שהבינו מתוך דברי רש"י שפוחס משווה פרוטה אין בו בעלוס ולכן זה לא לוחם. הפירוש הזה מופרך מעיקרו והוא לא יכול להיות. ברור כשמש שיש בעלוס בשווה פרוטה. הרמב״ם כותב שיש איסא דאורייתא לגנוב פוחס משווה פרוטה, איך יכול להיות גניבה בכלל אם אין בעלות? אני חושב שגם אילולי היה לנו ראיה, לא ייתכן שאין בעל עצמו שווה פרוטה. הגבי עצמו, אדם קנה שק גדול של אגוזים, האם מותר לי לגזור את השק הזה ממנו? ודאי שלא, הוא שילם 150 שקל. האם מותר לי לגזור אגוז? כן, כי זה פוחס משווה פרוטה, זה לא שלו. כל אגוז איננו שלו והשק כן שלו, זה משום צירוף כלי, כמו בפרוש השחלה יש דין של צירוף כלי. איך יכול להיות שכל פריט אין בו בעלוס וכולם ביחד יש בהם בעלוס? ברור כשמש, למה שלא יהיה בעלוס בפוחס משווה פרוטה? אולי אין קניין בפוחס משווה פרוטה, אבל גם זה לא נכון לדעתי. לדעתי אדם יכול לקנות פוחס משווה פרוטה בפני עצמו, בלי צירוף עם פריטים רבים נוספים. אלה שלדעת רש"י, משום מה, אף שיש בעלות ויש איסור לקחת ממנו לקפח את בעלותו, אבל לוחם אין כאן. אז הרבה זמן חשבתי שזה לא לוחם, משום שלוחם דורש דין מומוין. דין מומוין, דין מומוין אין כאן. לוחם משמעו לא רק בעלות, ולא רק בעלות שיש בה זכות, שעשו לקפחו. צריך דין מומוין. אבל זה דויחק. אם יש בעלות, ואדם יכול להנות, ואסור לאחרים לקפח את בעלותו או לפגוע בו, למה שזה לא יהיה לוחם? למה המשמעות שלכם זה דווקא דימומים? המיחס חינוך שואל שאלה גדולה. איך אנחנו מקיימים את מצווס הרובו, כאשר הרבות שלנו לא שווים פרוטה? מי שהקדים אותו בשאלה הזו זה הטויסס ריד בסוכת אף ממלף. והטויסס ריד שואל איך אנחנו מקיימים את המצווה של הודוס והרובו, כאשר הדסים שלנו לא שווים פרוטה. אני חושב שבדסים שלנו כל עלה זה שווה הרבה יותר מפרוטה, לא רק הדס. אבל כל פנים, בימיו של טויסס ריד, הדסים והערבות גדלו בכל חצר, והם היו שווים פוחס משווה פרוטה. בימיו של המחס חינך, הוא כותב שערבות אינם שווה פרוטה, ופוחס משווה פרוטה, אז איך אנחנו מקיימים את המצווה? כך הם שואלים. אז הטויסס ריד חולק על רשי מכוח קושיה זו. הוא אומר שהבעיה בסוכה משותפת, שזה לא לוחם, זה לא משום שווה פרוטה, לא צריך שווה פרוטה שיהיה לוחם, אלא משום עצם השותפות. אני חושב שגם שיטס רשי צריך ליישב, ואינני הראשון שמפרש את רשי כך. רבים קדמוני, עמק ברוכר, רבי פומרנצ'יק, תלמידו של רבי סקרוב, כותב כך בסוכס סמחוף עליו, כבר הקדים אותו כמדומני הלבושי מורדכי, שהיה מגדוי להונגריה, רב מורדכי לייב וינקלר, ורבים אחרים, והם אומרים, כאשר... אני מדבר על לבושי מורדכי. היסוד הזה כתוב גם בלבוש מורדכי. מה? אז יכול להיות ששני המורדכי חיצו אותו דבר. רבוי סי, כאשר מדובר באמת בבעלות בלעדית, אז גם פוחס משווה פרוטה נחשב לוחם, אבל שותף שאין לו שווה פרוטה, אז החלק שלו זניח וזה לא נתפס לוחם. הלו שאל הראשונים נקטו שעצם השוטבס כבר מפקיע דין לוחם. וצריך לפרש שגם רשי לא חולק עליהם במחלוקת כותבית, אלא שלדעת רשי, כאשר אתה לא בעלים בלעדיים, והחלק שלך אין בו שווה פרוטה, ואתה לא יכול לתבוע משאר השותבים את מימוש החלק שלך, כי בזן לא יושב על פוחס משווה פרוטה בכלל, אז זה לא נחשב לוחם. ולכן בהודוס, בערוב, כאשר אתה בעלים באופן בלעדי, אז זה תמיד נחשב לוחם. ורשי רק אומר שאם כל ישראל יושבים בסוכה אחת, והסוכה משותפת, אז מי שאין בו שווה פרוטה, אין זה נחשב לוחם. אגב, שאלה מעניינת שעכשיו נזכרתי בו, שאפשילב דיסקין מסופק, במריל דיסקין, סימן חוף ד' כמדומני, אולי חוף א', כמדומני חוף ד', האם אפשר לקיים מצווה צדוקה בפוחס משווה פרוטה? ובשאלה הזו כבר דן גם הבייס יצחוק. בייס יצחוק היה מגדולי גליציה בשעתו, מגדולי לדור בשעתו, רבי יצחוק שמלקס, בור החיים סמחוף א'. שניהם נוטים בלי ראיה מוחלטת שאפשר לקיים צדוקה גם פוחס משווה פרוטה. השאלה היסודית היא, מה הגדר של מצווה צדוקה? האם זה דין ממוני או הטבה להיטיב, להיטיב לעניים? חזל אומרים שיש שני הבדלים בין ג' חסודם לצדוקה. ג' חסודם בין בגוף או בין בממוינוי, צדוקה בממוינוי. ג' חסודם בין לעניים בין לעשירים, וצדוקה לעניים ולא לעשירים. אז לכל המבוא להדיע כאן שג' חסודם זה לא מצווה ממונית, אבל צדוקה זה רק בממוינוי. אבל אין הכרח שזה דין ממוין, אלא שג' חסודם זה גם בגופו. ביקוחו אלם ללוות אורחים, אכנוס הסקאלה, לבוא יסמייס. צדוקה זה רק לתת, אבל לא בהכרח לתת ממון, לתת דבר, לתת הנאה, להיטיב לזולתו מנכסיו, לא בהכרח דין מומן. אז אפשילב דיסקין וביצוח שמלקה, שניהם נוטים שאכן מצו צדוקה הוא לא דין ממוני, ואפשר לקיים מצו צדוקה אפילו פחוס משווה פרוטה. לדידי נראה לי לפי דרכם שאי אפשר לקיים מצווה צדוקה בשווה פרוטה, משום אם זה היה דין ממוני אז אמרנו שווה פרוטה זה ערך קבוע, קבוע לדויר ישראלים 3.5 אגורות. אבל מה עוני יסם 3.5 אגורות? מה הוא יכול לעשות עם זה? אפילו סוכריה הוא לא יכול לקנות, ולכן אתה לא נתת לו דבר שהוא יכול ליהנות ממנו. הרב זונפלד רוצה לשאול, הוא עושה כך, אז הוא רוצה לשאול, אבל פרוטה לפרוטה מצטרפת. אז זו שאלה אחרת, האם כדי שאני אקבל, האם כדי שאני אקיים את המצווה של צדוק, אני צריך לתת דבר שיש בו ערך, שיש בו הטבה, שאפשר ליהנות ממנו, ולא די בכך שזה יצטרף עם הרבה פרוטות נוספות. אז כל המושג של צירוף מצינו בשעס בכמה אופנים. למשל, חוצה שיעור סמן התוירה, משום דחזי לצירופה. יש גמרא נוספת בגית נדף חוף ומד אלף. כאשר חזל מעלים את השאלה אם גט שנכתב על איסורי הנאה כשר או לא, אז חזל רוצים להוכיח שזה כשר, שהרי כוסבוי על אולו של זייס. אולו של זייס זה פוחס משווה פלוטה ואף בגן גט כשר, וחזל מחלקים. עלה של זייס זה באמת פוחס משווה פלוטה, אבל הוא יכול לצרף הרבה עלים אחרים, מה שאין כן באיסורי הנאה. אז גם כאן אנחנו מוצאים את הסברה שלפעמים אנחנו מייחסים חשיבות לדבר, או ערך מסוים לדבר, אף פעם בפני עצמו אין בו כל ערך, אבל אפשר לצרף אותו עם הרבה עלים אחרים. אז יש מקום לסברה זו, אבל מאידך, מסתבר תפילה אני הסדעתי, שאני לא מקיים את הסדוקה, אלא אם אני נתתי דבר שאני יכול ליהנות ממנו. ולכן, לכאור, בפרוטו אי אפשר לקיים את המצווה של סדוקה. צריך לתת משהו שאפשר ליהנות ממנו. גם הנאה מועטת. לאו דווקא הנאה מרובה, אבל דבר שהוא בא מימוש, אפשר ליהנות ממנו. אז הכל תלוי לפי המקום ולפי הזמן. יש לפעמים שאתה יכול לגרום לאדם הנאה בדבר שהוא שערכו פחות ביותר. אני תמיד לא מבין למה בשלשודס בדרך כלל בבתי כנסיות נותנים הרבה דברים, חוץ ממפיות. אדם אוכל הרינג, הוא אוכל חומוס, הוא אוכל הרבה דברים, ואין לו איפה לנגב את הידיים אחר כך. אז אם אדם מופיע פתאום, והוא נותן מפית לפלוני ולאלמוני, זה פוחס משווה פרוטה. אני חושב שאפילו היום, מפית נהיה זה פוחס משווה פרוטה. אני לא הולך למקולת, אז אני לא יודע, אבל אני משער שחבילת מפיות, מן הסתם, כל מפית זה פוחס משווה פרוטה, אבל לפעמים אתה יכול לגרום הנאה מרובה לאדם, בדבר שהוא פוחס משווה פרוטה, הוא צריך לנגב את ידיו. או הרבה מקרים כאלה. אז שילי דיסקין, עם הפית אפשר לקיים את המצווה של צדוקה, לא רק מול סחזורים, גם צדוקה, כי זה לא דין מומן, לא צריך בו שווה פרוטה. ואם כן, הכל תלוי לפי העניין. אם נתתי לו 3 אגורות, לא קיימתי מצווה צדוקה. איך אפשר לתת 3 אגורות? אדם יכול להתחכם ולתת 5 אגורות לשני עניים, שיתחלקו בו. אז לא קיימתי את המצווה של צדוקה, כי אין לו מה לעשות עם זה. אלא אם כן יצרף עם מה שיתנו אחרים, הצירוף לא מזכה אותי במצווה צדוקה, אבל מאידך, אם נתתי לו מפית כשידיו מלוכלכות, ויש לו צורך בו, והוא יהנה ממנו, אז אפשר שמלבד מצווה גמל הסחוסוד, אם קיימתי גם מצווה צדוקה בממוינוי, משום שגם פחס משווה פוטה זה ממוינוי, אין בו דין ממון, אבל זה שלא, ואחרוין הם הבינו שלא צריך דין של שווה פוטה במצווה צדוקה. נסערכו הדבורים ועסקנו ביסויד גדר מומן שבתוירה. וסוגיה זו חיונית ונוגעת בכל כך הרבה סוגיות. בכוונה ציטטתי כמה סוגיות, גם של יורדיה, גם של חושב משבות, גם של אבן העזר, ואולי אפילו של הרחיים בדין של לוחם. אבל סוגיה זו היא מן השורשיות ויסודיות שבכל השס. מה הגדר של מומן? ומה היסוד שעליו השתיתו הראשונים חזל את ההנחה הפשוטה בכל מקום שפוחס משווה פרוטה אין בו דין ממון. אז התחלנו את השיעור בפרשס נויח, וזה השיעור הראשון שיש לנו אחרי ימי החג. הרבה פעמים אמרתי, ואני חושב שאני חוזר על הדברים תמיד בפרשס נויח, שאלה עצומה ש עלה בדעתי כאשר התבוננתי בפרשה זו, בפרשס המבול. יש כאן שאלה עצומה. בסוף פרשס בראשס אנחנו לומדים על הגזרה של הקודש ברוך הוא, ניחמתי כי אסיסים, כך אומר הקודש ברוך הוא, אמחה עשה אודום מעל פניהו אדומו, וינוחם השם כי עושה עשה אודום, ויסעה צבר ליבוי, אמחה עשה אודום אשר בלושים על פניהו אדומו, מדוע? ויהר אלוקים, כי רבו רואה עשה אודום באורץ, וכל יצם מחשב אסליבוי רק רעה כל היום. זה היה הסיבה שהקודש ברוך הוא ניחם שעשה את האדם הוא החליט למחות אותו מעל פני האדמה. זה היה לפני המבול. בפרשת נח כתוב, ויורך השם מסייח הנחויח, ויאמר השם אליבוי, לא יוסף לקל לא ידעשו אדמה בעבור האדם. לא. לא אקלל יותר את האדם, את העולם בעבור האדם. מדוע? כי יצא לב עוד אמרה מנעו רוב. זו אותה סיבה שהקודש ברוך הוא רצה למחות את האדם, כמעט אותם מילים. איך קטגו נעשה סנגו? איך יכול להיות שאותם הדברים שהיו סיבה להחריב עולם ומלואו, הופכם להיות סיבה למידת הרחמים? כאשר אנחנו מתבוננים בשתי הפסוקים האלה, אנחנו בכל זאת רואים הבדל מאוד בולט. בפרשת בראשית כתוב, כל יצא מחשבו יסליבוי, רק לה כל היום. יש כאן שלוש מילות הדגש. כל יצא מחשבו יסליבוי, רק לה כל היום. בפרשת נח זה הרבה יותר מתון. יצא לב האדם, לא כל יצא, אלא יצא לב האדם, רע, לא רק רע, אלא רע, מנעולוב, ולא כל היום. אז מה קרה בין פרשת בראשית לפרשת נח? נויח היה האדם הראשון שלמד תוירו. לא מוצינו לפניו מי שלמד תוירו. בפרשת זו, בפרשת נויח, כותב רשי, כאשר נויח יודע להבחין בין בהמת תוירו לבהמת המאה, מכאן שנויח לא מתוירו. כתוב במדרש תנחום על אדם הראשון, אילו מולי לומד אדם תוירו לא היה מייס. כך כתוב במדרש תנחום. באדם הראשון כתוב לעובדוי ולשומרוי. לא כתוב שהוא למד תוירו. נויח היה הראשון שלמד תוירו. וזה ההבדל בין העולם החדש שאחרי נויח, אחרי המבול, והעולם הישן. העולם החדש הוא שתת על תלמד תוירה. האדם היחיד שנשאר, הוא ובניו, למדו תוירה. כאשר הם לומדים תוירה, יש תקווה לאחריתם ויש שכה לפעולתם. אומר הקודש ברוך הוא לבני ישראל, ברוסי יצא הורה, ברוסי לא יטבלן לתוירה שמה. אז העולם הקדום, הישן, בו לא למדו תוירה, כל יצא מחשב הסליבו רק רק כל היום. העולם החדש, שיצא מנויח שלמד ולימד תוירה, ובניו של נויח היו מרביצי תוירה, שם ואיבו, בעולם הזה, רבה המלאכה, עדיין יצא לב אדם רע ונעורוב, אבל יש לו תקווה כי יש לו תבלין. העולם הזה יש לו זכות קיום, יש לו תוחלת ויש בו תקווה. זה העולם של תויר. ברוסי יצא אור, ברוסי תבלן ותויר שמה. ואנחנו מתחילים שנה חדשה, ועדיין רגשות החג טריים בליבנו, עדיין הם מפפעים בנו. ואמרתי הרבה פעמים, מן הסתם גם כאן בין קויס לבית המדש, אני תמיד חוזר על זה בימי החג, סדר החגים והמוידים. החודש הנשגב הזה מתחיל בראש השונה ויום הכיפורים. אחר כך יש לנו סוכס ושמני עצרס ושמחס תוירה. מה הסדר הזה? אז בראש השונה ויום הכיפורים אנחנו משתדלים לחזור בתשוב. בעיקר תשובה מיירו. לא משום שאנחנו פטורים מתשובה מיירו, אלא שזה אופי הימים. עיצומוי של יום, כדרך שכותב הרמב״ם בפרק ג' מלכס חנוכה, אינו אמרם הלאה בראש השונה ויום הכיפורים, לפי שאין אלו יומים של שמחי יסעירה, אלה ימים של אימו וירו ופחד. ואחר כך בימי הסוכס, אלה ימים של תשובה מיירו. זמן שמחוסנו, בסוכס אנחנו יושבים עם שפיזין קדישן, בצילה דמי מנוסן, בצילה של הקודש ברוך הוא, בצל כנופיו של הקודש ברוך הוא, כבנים הסמוכים על שולחן אביהם. אז מה הפלא שאחרי כמה ימי חג הקודש ברוך הוא אומר, יצרו בעדי כושר עליי פרידסכם. ותמיד אמרתי שמשל מה הדבר דומה, ילדים שבאו דרך ארוכה וקשה, דרך מייגעת כדי להיות ביחד עם אביהם, ביחד עם ההורים, וכל גדולה השמחה, והם מתנשקים ומתחבקים, ואחרי כמה ימים מתחילים לבכות. ואבא שואל את בניו, למה אתם בוכים? והבנים אומרים, איך לא נבכה? היה כל כך קשה להגיע. הלכנו דרך כל כך ארוכה, עברנו ימים ונהרות, הרים וגבעות, וכל כך שמחנו להיות כאן, אבל אנחנו צריכים לחזור הביתה. מה אפשר לעשות? יש לנו משפחות, יש לנו עבודה, יש לנו כולל, יש לנו ישיבה. אי אפשר לשאר כאן, אנחנו צריכים לחזור הביתה. וגם האבא מתחיל לבכות. ואחרי זמן קצר, האבא מתעשת, ועם חיוך גדול על שפתיו, הוא אומר לבנים, אין סיבה לבכות. והם שואלים, וכי מדוע? אומר אבא, מי אמר שאנחנו נפרדים? אנחנו לא נפרדים, אתם באתם אליי. עכשיו אני אורז את המזוודות שלנו ואני מצטרף אליכם ולא ניפרד לעולמים. אז הלכנו דרך ארוכה עד שמצאנו את עצמנו בסוכס, בצילה דמהימנוס, בצילה של הקודש ברוך הוא. דרך של 45 ימים יצאנו לדרך בראש חודש אלול עם תקיע שויפו, עם תחושות קשות של עם כבד אבון, והשתדלנו לחזור בתשובה וצעמנו עשרת ימי תשובה בראש השונה ויום הכיפורים ושבת שובה, עד שמצאנו את עצמנו, זוכרתי לו חסד נעורייך, אהב אז כלי לסייך, לכתך אחרי במדבר, עת ישבנו בתוך ענני הכבוד. אז אחרי כמה ימים אומר הקדוש ברוך הוא, קוש עליי פרידה אתכם. ואנחנו אומרים, רבוני של עולם, אבינו שבשמיים, גם עלינו הפרידה קשה. אני תמיד אומר בקוף השניאס, מה העניין של הקוף השניאס? כל כך שמחים בקוף השניאס, זה כבר מזמן עושים חסטיירה, מה הפשע למנהג הזה? אז אני תמיד אומר, הקודש ברוך אומר בשמיני עצרת, קוש עליי פרדסכם. בקוף השניאס אנחנו אומרים, רבוני של עולם, אבינו, אבינו שבשמיים, הבית משמיים הוא ראי. לא רק עליך הפרידה קשה, גם עלינו היא קשה, היא קשה מאוד. כבר מזמן עושים חסטיירה. השמיים זרו עוד כוכבים, קטנים, בינוניים, כל הסוגי הכוכבים כבר רואים, זה כבר 10 בלילה. והיהודי עדיין רוקד עם הספר תואר. זה כבר לא שמחה סטוירה, אבל הוא לא יכול להיפרד. איך אפשר להיפרד? איך אפשר להיפרד מהתואר? ואנחנו ממשיכים לרקוד, ואומרים לקודש ברוך הוא, לא רק עליך הפרידה קשה, גם עלינו. היא קשה, קשה מנסו. אבל אז אומר לנו הקודש ברוך הוא, כן דלך, אל תפקו. מי אמר שאנחנו נפרדים? לא צריכים להיפרד, קחו לכם שמחה סטוירה, ולא ניפרד לעולמים. כי בכל מקום ובכל זמן שתשמחו בדברי תורה, שתשתעשעו בה, שם יתקיים בכם. וכל עמוקו הם אשר אז כרשמי עובר ילכו וברכתיכו, אפילו אחד שיושב ויושב בתורה שכן שרויה עמו. אתם יכולים לשבת בצילה דמהימניסה בכל השנה ובכל מקום ובכל זמן. אומר לנו אבינו שבשמיים, כן דלך אל תבכו, אתם באתם לסוכה שלי, עכשיו אני בא לסלון שלכם, באתם אליי, אני אבוא אליכם. בכל מקום שתשמחו בדברי תורה, שם אני משרה את שכינתי, שם אתם ממשיכים לשבת בצילה דמהימנוסה, בצילה דקודשו בריחו. אז יש גבול כמה רגליים יכולים לרקוד. בסופו של דבר נגזר עליהם בדרך הטבע להתעייף, להתמוטט, אבל גם כאשר הרגליים פוסקות מלרקוד, הלב יכול להמשיך. והלב לא מתעייף מלשיר, הלב לא מתעייף מלרקוד. גם כאשר אנחנו מפסיקים לרקוד עם ספר תורה בזרועותינו, אנחנו ממשיכים להשתעשע בדברי תורה ולשמוח בתלמודה. ובכל מקום שאנחנו שמחים בדברי תורה, אנחנו יושבים עם שכינת קודש יסבור שמוי בצילה דמימניסה, בצילה דקדש ברוך. ויהי רצון שתמיד יהיה חלקנו עמוהם, שנזכה תמיד לדבוק בתורה, להשתעשע בה, ללמוד בה ולהבין בעמקי סודי סהו. אז יהי רצון שיהיה לכולנו שונה טובה ומסוכו, ובזכות סתם התורה נזכה לישועות ולנחמות ולרפואות ולבשורות טובות. אני שוב מודיע, משום שיש רבים שהגיעו באמצע שיעור, שלצערי בשבועיים הקרובים, שבועיים הקרובות לא יתקיים השיעור, כי אני אהיה בחוץ לארץ שתי ימי חמישי. בשיעור הבא, בעזר השם, יתקיים בעוד שלושה שבועות.